צהריים טובים בסטודיו V-Act, ערוץ תקשורת בלתי תלוי, נמצאת עורכת דין ולנטינה נלן, ואנחנו נדבר היום על חידושים של אתמול. בשעה טובה, ביום ראשון, הסתיימה תקופת בין המיצרים, ובשבת הקרובה אמור להיות חג אהבה, חג ט"ו באב, נכנסים לעונת החתונות, ולקראת המועד הזה הממשלה אתמול דאגה לשמח את הקהל עם תו שמח, לפחות ככה זה הוצג בתקשורת, אבל בפועל לאמיתו של דבר זאת חזרה של התו הירוק, תו ירוק כפי שהיה עד יוני. בואו נראה. אני אנסה. Okay. אז מה שאתם רואים מאחורי הגב שלי, זה פרסום ברשומות מאתמול, אתם רואים, 20 ביולי. ואלה תקנות, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, הוראת שעה, הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי. אלה תקנות חדשות, אנחנו כבר רגילים בתקופה החל מיולי שנה שעברה, היו כמה סטים של תקנות סמכויות מיוחדות, סטים שכל פעם נתקבלו לשבועיים ועברו חידוש. עברו חידוש ושוב חזרו עם איזשהן תוצפות, עם איזשהן גריעות. בין היתר היה סט תקנות שככה ליווה אותנו הרבה חודשים. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, הגבלת פעילות. וכל הסגרים היו לפי תקנות אלה. פשוט היה שם סעיף שקבע הגבלות על מקום ציבורי או עסקי. כעת, הממשלה החדשה יוצאת עם סט חדש, זה לא נקרא הגבלת פעילות. בכלל, זה נקרא הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי. זה חידוש. שימו לב לתאריך, 20 ביולי שנת 21, אני אחזור לתאריך זה. אוקיי, זה פורסם אתמול בשעה 3:50, ובהתאם לכללי כניסת חקיקה לתוקף, נכנס לתוקף בדקה אחת אחרי חצות היום. אז מה אומרות התקנות? התקנות מתחילות מהגדרות, וההגדרה הראשונה זה אישור תו ירוק. אז אנחנו רואים תו ירוק שוב בחקיקה, הוא שוב כאן איתנו, כמה שבועות היינו בלי תו ירוק, והנה הוא חזר. אוקיי? אז מה אומרת ההגדרה, מהו תו ירוק? זה אישור שהנפיק משרד הבריאות, זאת תעודת מחלים או מחוסן, שהיא למעשה אפשר להמיר אותה באישור תו ירוק, אבל היא בעצמה יכולה לשמש תו ירוק, ואישור שקיבל אדם מאת המנהל, מנהל מטעם משרד בריאות, שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגיף קורונה שמתנהל בישראל. יש כמה מקומות בארץ שבהם נערכים ניסויים ליצירת חיסון נגד נגיף קורונה. פנינו לפני כמה חודשים עם שאילתה למקומות האלה, וקיבלנו תשובה שכ-25% מהאנשים שמשתתפים בניסויים מקבלים פלצבו, לא מקבלים שום חיסון, אבל עדיין אנשים אלה מקבלים תו ירוק. אז תו ירוק, מה שמוענק לאנשים האלה, הוא ממש שווה לתו ירוק שמקבל אדם מחלים ומחוסן, ואנחנו יכולים להסיק מזה שתו ירוק למעשה הוא אף פעם לא נותן מידע לגבי מצב סיכון, נגיד, שאדם יכול לחולל בעניין של הדבקה. פשוט תו ירוק זה משהו אחר. ומה שבאמת משמעותי, שתו ירוק כנראה צוואר שם לא כל כך טוב בציבור, זה לא במקרה לא הכריזו על חזרת התו הירוק, אבל אנחנו רואים ממש בחקיקה זה מה שקורה. Okay? אז מתי ואיך משתמשים בתו הירוק? תו ירוק הופך להיות תנאי להפעלת מקום ציבורי או עסקי, ותכף נראה איזה, באילו מקומות ציבוריים או עסקיים מדובר. אז מדובר באולם או גן שמחות לאירועים, או מקום אחר שמתקיים בו אירוע, שכולל הגשה של מזון, מדובר גם במועדון או דיסקוטק, ומקום לעריכת כנסים שכוללים הגשה או מכירה של מזון. אם מדובר בכנס מדעי שבו רק מדברים מדע ואין איזשהו קופי ברייק באמצע, אז אין דרישה לתו ירוק. אוקיי? והפעלת מקומות כאלה היא בדרך של פתיחה לציבור בתו ירוק. דרישה להציג תו ירוק. מקום שמפעיל, מפעיל המקום יכול לפנות, יש כמה דרכים בשבילו לקבל תו ירוק, ורק אז הוא יהיה זכאי לנהל את המקום, לעשות בו פעילות. כל אדם אחר יוכל להיכנס, כל לקוח יוכל להיכנס למקום כזה, לדיסקוטק, או לעולם שמחות, או לכנס, רק באמצעות הגשת אישור של תו ירוק, או ביצוע של בדיקה. לגבי בדיקה, בואו נראה. מדובר בתוצאה שלילית של בדיקת קורונה, זאת זה הביטוי, וההגדרה שלו זה למעשה תוצאה שלילית של בדיקת קורונה שבוצעה בשיטה PCR במהלך 7 שעות שקדמו להצגתה, או תוצאה שלילית בדיקת קורונה מיידית. Okay? אז אני אוסיף שתי מילים לעניין זה. כשאנחנו מדברים על תוצאה שלילית, טוב, ראינו, תו ירוק מוענק גם לבן אדם שהוא למעשה השתתף בניסוי, קיבל פלצבו, לא מחלים, כאילו הוא לא עבר את המחלה, אבל בגלל שהוא משתתף בניסוי, יש לו תו ירוק. אז תו ירוק לא אומר הרבה לגבי פוטנציאל של זיהומיות, ולמעשה מה שמקובל בחקיקה הזאת לקרוא בדיקת קורונה, זה למעשה תוצאה בבדיקה שבוצעה בשיטת PCR, מה שמעניין לגבי שיטת PCR, זאת שיטה לגילוי של רצפים של חלבונים, והשיטה הזאת פותחה בשנות ה-80 על ידי מדען בשם קרי מוליס, שנפטר בשנת 2019. השיטה נהייתה מאוד פופולרית, השתמשו בה כבדיקת DNA לקביעת אבהות או בזיהוי פלילי. ואני חייבת להגיד שכשבשנות ה-90 למדתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, לנו סיפרו על השיטה הזאת. סיפרו שזה איזשהו תהליך כימי של שכפול חלקים מסוימים. ועובר בכמה סבבים, וכתוצאה מהפעולה הזאת אפשר לקבל איזשהו מידע, האם אצל שני אנשים יש אותם רצפים של חלבונים, זאת אומרת שיש חלקים של DNA שהם זהים, וככה אפשר להצביע על אבהות. מה שכן אמרו לנו, שבשום פנים ואופן השיטה הזאת היא לא נותנת תוצאה 100%, בדוקה, אף פעם אי אפשר להגיד שהאדם הזה הוא 100% אבא של התינוק הזה, אבל אפשר להגיד את זה בהסתברות של 99.9%. השיטה כן מאפשרת לשלול אבהות, אם התוצאה היא 0%, אז זה באמת אומר שהאדם אינו אבא של תינוק מסוים. ולמדנו את זה די לעומק. אז מה שאני רוצה להגיד, שכנראה אין בישראל משפטן, מישהו שלמד משפטים ולא שמע על השיטה הזאת, ולא יודע מה היא באמת. ודי מוזר שבאמת אנשים משפטנים עובדים על חקיקה כזאת, וקוראים לבדיקת PCR בדיקת קורונה. הבדיקה לא אומרת הרבה לגבי נגיף קורונה. מקסימום שהיא יכולה לגלות, היא יכולה לגלות איזשהו רצף של חלבונים, ואף פעם אי אפשר להגיד האם מדובר בנגיף פעיל, או אולי בכלל זה איזשהו נגיף שאדם נדבק והחלים לפני הרבה חודשים, ולמעשה במקום תוצאה חיובית ואיסור כניסה לחתונה, מגיע לו לקבל תעודת מחלים, ולמעשה תוצאה חיובית מצביעה על כך שבן אדם כבר מחוסן באופן טבעי. אז שיטה מאוד מאוד מעורפלת. אוקיי? זאת בדיקה בשיטת PCR, ובדיקת קורונה מיידית, תכף נראה אם יש פה הגדרה, אוקיי, אז בדיקת קורונה מיידית, זאת בדיקת קורונה, שתוצאותיה מקבלות מיד במקום ביצוע הבדיקה, מתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי, רשום בפנקס אביזרים ומכשירים רפואיים, מתנהל במשרד הבריאות. מי הוא גוף בודק? עד עכשיו, למעשה, אולי עד רגע זה, עדיין חל בישראל חוק מעבדות מוסמכות, והוא קובע תנאים לרישום מעבדה מוסמכת, וכל הבדיקות שנעשו, הן נעשו, אמורות היו להתבצע על ידי מעבדות מוסמכות. עכשיו, החקיקה החדשה הזאת, היא מכניסה עוד סוג של שחקנים, איזה שהם גופים בודקים, אבל מי בודק את הגופים הבודקים ומה הקשירויות שלהם, חוץ מזה שמשרד הבריאות רושם אותם ומחליט מי הוא יהיה גוף בודק, כאילו אין שום קריטריונים עבור גוף בודק כזה, וזאת להבדיל ממעבדה מוסמכת, שיש שם רשימה ארוכה של קריטריונים ודרישות למעבדה. Okay. אז תו ירוק שוב כאן, תו ירוק ניתן גם לאנשים שלא החלימו ולא התחסנו, וקיום של תו ירוק משפיע על התנהגות של אנשים, על זכויות של אנשים. אם אנחנו מדברים על כניסה לאולם שמחות, על כניסה לדיסקוטק, על כניסה לכנס שיש בו קופי ברייק, אז חייבים להציג תו ירוק. מי שלא יציג תו ירוק, חייב לרוץ ולעשות בדיקה, ובין היתר באמצעות גוף בודק, שזה לרוב גופים פרטיים, והוא חייב לשלם. אז מדובר ממש אפליה בסגרגציה של אנשים, נגיד יש חתונה, חלק מהמוזמנים עם תו ירוק, חלק בלי, ואלה שבלי הם בנוסף לרכישת מתנה לחתן וכלה, הם גם יצטרכו לעבור בדיקה ולשלם עליה, שלא לדבר על זה שזה לא איזשהו תהליך חגיגי במיוחד לעבור את הבדיקה. מה שחשוב, הדרישה להצגת תו ירוק היא חלה רק על לקוחות, היא לא חלה על מי שמפעיל את המקום. מפעיל המקום, רגע, אני אנסה באמת להראות את זה. הנה, האמור בתקנה לא יחול Аль мафиль книс линян книсат мафиль уми метамо лемаком. Мазе умер. Шуф. Кмо ше ая баавив 21. Тав ярок лефи хакика халь рак аль лакохот уло халь аль увдим. Эйн сиба лидрош, эйн шум сиба хукит лидрош тав ярок ми увдим. По бетаканот эле неймар бами фураж. Уло яхуль линьян книсат амафиль у мими таамо лемаком. Аз баалим шел улам смахот. Коля увдим. Эм лохаевим леацик шум тав ярок. Ве эйн сиба шемафиль лемаком ядрош мя увдим китнай лейм шеха асака леацик тав ярок. אני רוצה להגיד שהעניין הזה של תו ירוק הוא באמת הפך באביב הזה איזושהי בעיה מאוד חמורה במישור של דיני עבודה. היו חודשים שבאמת כל כמה דקות קיבלתי פנייה ממישהו שנדרש במקום עבודה, כי ממש כאילו קיבל דרישה לעשות זריקה או להציג תעודת מחלים כתנאי להמשך העסקה. דרישות אלה סותרות דיני עבודה, ואיסור כניסה של עובד בגלל היעדר תו ירוק, זאת הפרת דיני עבודה, זה פיטורין שלא כדין, ואנחנו עובדים עכשיו על כמה חוקים, על כמה תיקים שבהם העובדים יקבלו באמת פיצוי נאות מהמעסיק, ודברים כאלה לא צריכים לקרות. תו ירוק בחקיקה זה דבר מאוד בעייתי, אבל השימוש שנעשה בפועל, הרחבת השימוש, היא בעייתית עוד יותר. ובואו נראה מה עוד יש כאן. יש פה בתקנות איזשהו מערך של כנסות, אז אולי כבר קראתם על זה, מפעיל של מקום עד 100 מטר ישלם קנס של שנייה של 5,000, אם הוא מכניס בן אדם בלי תו ירוק, מפעיל מקום בין 100 ל-500 מטר ישלם קנס 7,500, ואם מדובר במקום בעולם גדול יותר מ-500 מטר, הקנס הוא 10,000. אם לא מציגים שלט בכניסה שבו נאמר על חובה להציג תו ירוק, אז זאת עבירה ששווה 3,000 שקל, ומי שמכניס למקום ציבורי או עסקי כאמור, זאת אומרת לדיסקוטק או לאולם שמחות או לכנס, כנס עם קופי ברק, אדם בלי מסכה ישלם קנס 1,000 שקל. שוב, הדרישה הזאת לעטות מסכה, גם חייבים להציב שלט עם הדרישה הזאת, וזה 1,000 שקל קנס למי שלא יציב. אדם פרטי, אדם ששוחה בעולם שמחות או בדיסקוטק בלי תו ירוק או בלי בדיקה שלילית, הוא גם יהיה חייב לשלם קנס 1,000 שקל. זה לא חל על תינוקות עד גיל שנה. ילדים מעל גיל שנה חייבים, כדי להיכנס למשל לעולם שמחות, הם חייבים גם לעבור בדיקה. ושוב, פה נאמר במפורש שמפעיל מקום ומי מטעמו כן רשאי לשחוט במקום ציבורי או עסקי כאמור, בלי שום תו ירוק, בלי שום בדיקה. אוקיי? אז זה חיקוק אחד, ממש חדש מהתנור, תו ירוק באולמי שמחות, בדיסקוטקים ובכנסות, חג אהבה שמח. עכשיו, אם בכל זאת, בכל זאת, למרות הגבלות אלה, אנשים מצליחים להתחתן ומצליחים להביא ילדים, והילדים מגיעים לאיזשהו גיל שהם כבר רוצים בקיץ, נגיד, להיות בקייטנה, אז יש עבורם גם איזשהו חיקוק שמסדיר את העניינים. והחיקוק הזה נקרא תקנות סמכויות מיוחדות, מוסדות מקיימים פעילות חינוך. עכשיו, זה שוב חזרה של סט תקנות שהיה בתוקף עד 13 באפריל. מ-13 באפריל לא היו שום הגבלות על מוסדות חינוך. שום הגבלות. וזה למעשה אפשר איכשהו, אני אומרת את זה כמרצה באקדמיה, זה אפשר איכשהו להשלים שנת לימודים פחות או יותר בצורה תקינה. לפחות חודשיים האחרונים היה אפשר לקיים שיעורים פרונטליים לכל הסטודנטים, היה אפשר לקיים מפגשים, והילדים גם בבתי ספר יכלו ללמוד. תקנות סמכויות מיוחדות בעניין מוסדות מקיימים פעילות חינוך חלים על כל מוסדות חינוך. כאילו מהווים, בואו נגיד ככה, זה סט תקנות שמהווה מסגרת כללית לפעילות של כל מוסדות חינוך, וזה גם כולל אוניברסיטאות. זה ממעון לילדים קטנים, לתינוקות, עד אוניברסיטה. פשוט כל מקום שלומדים, שם יפעילו את התקנות האלה, ומדובר בהגבלת פעילות של ממש. נכון לעכשיו, אלה תקנות מ-18 לחודש, בתוקף מ-19, אז שוב, אנחנו רואים פה אישור תו ירוק, חוזר בדיוק כמו בתקנות שאנחנו דיברנו קודם על עולם הישמחות, אז הוא חוזר באותה מתכונת, אישור תו ירוק ממשרד הבריאות, תעודת מחלים או מחוסן, ואישור של משתתף בניסוי. בדיקת קורונה, במקרה שמדובר במוסדות חינוך, רק בדיקה שנעשתה בשיטת PCR, לא מאפשרים בדיקה מהירה. ובינתיים מדובר בהגבלת פעילות רק של קייטנות עם לינה. פעילות חינוכית, בואו נראה, פעילות כוללת לינה מטעם מוסד חינוך פורמלי, או מסגרת לחינוך בלתי פורמלי. זאת אומרת שלמעשה כל קבוצה שמארגנת איזושהי פעילות לילדים שכוללת יציאה, לא יודעת, ליער ולינה באוהלים, אפשר לכאורה להפעיל את התקנות האלה. ומה הדרישה? הדרישה היא אותה הדרישה, לא ייכנס אדם למקום פעילות חינוכית ולא ישחה בו, אלא אם יציג למפעיל פעילות חינוכית או מי מטעמו אישור תו ירוק, או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שביצע 72 שעות לכל היותר לפני כניסתו למקום. התקנות בתוקף עד 16 באוגוסט, יכול להיות שגם יאריכו. עוד סט של תקנות שבא לשמח אותנו, זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, הגבלת יציאה מישראל. כעיקרון, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כתוב שכל אדם רשאי לצאת מישראל. וגם כתוב שכל אדם ישראלי, כל אזרח ישראל רשאי בכל עת להיכנס לישראל. אבל יציאה חופשית מישראל זה בחוק יסוד, זאת זכות חוקתית. ובחיקוק ברמה הרבה יותר נמוכה, בתקנות, תקנות זמניות, יש הגבלה על הזכות הזאת. זה התחיל לפני כמה שבועות, ולמעשה רשימה של מדינות שהיציאה אליהן אסורה, היא כל הסמך הזמן גדלה, ועכשיו התווספו עוד שתי מדינות, קירגיסטן וספרד, זה יהיה בתוקף עד 5 באוגוסט. עד 5 באוגוסט אסור לצאת מישראל לקירגיסטן, אסור לצאת לספרד, ואסור לצאת לכל המדינות שהיו אסורות גם קודם, לאודו, ארגנטינה, ברזיל, רוסיה, מקסיקו, ובלרוס ועוד כמה. אז ממש תקנות לא חוקיות, סותרות את חוקי היסוד. עכשיו, אז איך זה קרה ומה הסיבות לכך? אולי באמת יש סיבות רציניות, אולי יש תחלואה מאוד גבוהה, אולי באמת בן אדם שנכנס לחתונה בלי בדיקת DNA מהווה סכנה לציבור, אולי זה נעשה לטובת הציבור. אז פה יש שאלה באמת של אופן קבלת החלטות ושאלה של הגדרות. כעיקרון אנחנו התחלנו בשנה שעברה עם הסיפור של הכרזת מגיפה עולמית. ידוע שלמגיפה יש הגדרה, יש איזשהו סף אפידמיולוגי שמעל כמות מסוימת של חולים אפשר להכריז על מגיפה. וכלל אצבע זה 5% חולים, 5% חולים עם תסמינים במדינה מסוימת או בעיר מסוימת. בשום מקום בעולם בתקופה של קורונה לא היו 5% חולים. נכון לעכשיו בישראל יש, נכון להיום יש 63 חולים קשים עם קורונה, לא חולים בקורונה. חולים עם קורונה. זאת אומרת, אנשים שיש להם תסמינים, או שפשוט הם הגיעו לבית חולים עם איזושהי הבחנה אחרת, אבל בכניסה לבית מלון חייבו אותם לבצע בדיקת קורונה, ובבדיקה התוצאה הייתה שחיובית. אז כל האנשים האלה נחשבים חולי קורונה, כאשר כ-90% מהם זה מה שנקרא מאומתים למעשה, זה אנשים שאין להם תסמינים של קורונה, יש להם מחלות אחרות, הם פשוט נמצאים בבתי חולים מסיבות אחרות, אבל הם כולם נחשבים חולי קורונה. לעניין זה אני גם רוצה להזכיר שמשנה שעברה, מאפריל שנה שעברה, חל בישראל נועל של משרד הבריאות שאוסר על נתיחה לאחר המוות של אדם שנפטר עם קורונה או עם חשש לקורונה. אז כל האנשים שהכריזו אותם כקורבנות קורונה, אותם 6,000 ומשהו אנשים שנפטרו, אין דיאגנוזה סופית. דיאגנוזה סופית תמיד נקבעת בבדיקה פתולוגית. בישראל לא מקובל תמיד לבצע בדיקה פתולוגית, אבל אפשרות הייתה קיימת. במקרה של אדם שנפטר עם תוצאה חיובית של קורונה או עם תסמינים של קורונה, אין פשוט אפשרות, יש איסור. רק במקרים בודדים יוצאי דופן ובאישור רופא מחוזי אפשר לעשות נתיחה. אז המספרים שמוצגים של קורבנות קורונה הם מספרים פשוט מוטלים בספק, כי אין דיאגנוזה סופית. אז 63 חולים, 12 מונשמים. האם זה מצדיק הטלת חובה לבצע בדיקת DNA על כל אדם מעל גיל שנה שנכנס לעולם שמחות? האם זה מצדיק ביצוע בדיקת DNA על כל ילד שנוסע למחנה קיץ? שאלה. מדובר פה באמת בפגיעה חמורה בשוויון. שוויון זה ערך מוגן גם בדיני יסוד, אחד הדברים ביסודות המדינה, וזה נראה מאוד בעייתי. ביצוע סגרגציה, אפילו אולי בכוונות טובות, אבל סגרגציה על סמך בדיקות שהן לא מדויקות, ובתנאי תחלואה שלמעשה זה רמה של תחלואה במחלה מאוד מאוד אקזוטית. 63 חולים ל-9 מיליון תושבים, זה חלק חלקי פרומיל. אז איך זה קרה? כאילו, איך קורה שמקבלים החלטות כאלה? אז אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי זה. מה שקרה, זוכרים אמרתי, שימו לב לתאריך 20 ביולי 2021, לפני שנה, כמעט בדיוק, ב-22 ביולי 20, אושר בכנסת, בקריאה שנייה, בלילה, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. ולמעשה, החוק הזה הוא סוג של, מהווה סוג של חוקה חדשה, כי הוא למעשה קובע הסדרי שלטון חדשים. החוק אומר ככה, בתקופה שהכריזה ממשלה על קיום מצב חירום קורונה, הממשלה תהיה רשאית להגביל זכויות יסוד. והוא ממש נותן רשימה של דברים, של הגבלות שהממשלה מוסמכת להטיל, החל בהגבלה כלשהי של פעילות, וכלה בהגבלת כניסה ויציאה מישראל. מדובר אמנם בחוק שהוא הוראת שעה, במקור החוק נתקבל עד 30 ביוני, ובלילה מ-30 ביוני ל-1 ביולי היה אמור להסתיים תוקפו, אבל אז קרה משהו, ובואו נראה את המסמך שאתם רואים פה. יש פה החלטה מספר 13 של ממשלת ישראל מיום 20 ביוני. זאת הישיבה הראשונה של הממשלה החדשה. ממשלת השינוי, מה שנקרא, ממשלה בראשות נפתלי בנט, והממשלה הזאת, מה שהיא עשתה, היא אימצה הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות נגיף קורונה חדש, תיקון מספר 8. תיקון מספר 8 זה היה תיקון עם הצעה להערכת תוקפו של החוק. החוק במקור היה עד 30 ביוני, היה אמור להסתיים, וזאת אומרת שהחל מראשון ביולי לא הייתה לממשלה שום אפשרות, שום סמכות להגביל יציאה מישראל, להגביל שהות בדיסקוטק, או איכשהו להגביל את האורחים של אולם השמחות. אבל בישיבה הראשונה, הממשלה החדשה, ממשלת שינוי, מציעה לקחת את המדיניות של הממשלה הקודמת, הממשלה בראשות בנימין נתניהו, להמשיך את הקו של סמכויות מיוחדות. היא מאמצת הצעת חוק, שכבר עברה איזשהו שלב, לפני שפורסמה, עברה איזשהו שלב של הערות הציבור, הציבור הגיש יותר מ-8,000 התנגדויות נגד הערכה, היו למעשה מאומתים ספורים, כאילו, כמעט ולא היו חולים עם בדיקה חיובית של PCR, זאת אומרת שמבחינה אובייקטיבית כאילו, אפשר היה אפילו להגיד שקיימת פה לא מגיפה אלא מחלה. אבל בכל זאת, הממשלה אומרת, יש צורך להתמודד עם נגיף הקורונה החדש, ולכן אנחנו ניקח לעצמנו סמכות להכריז מצב חירום, וסמכות להקביל זכויות יסוד. זה, שוב אני חוזרת ואומרת, החלטה בישיבה הראשונה של הממשלה החדשה. ודבר שני, החלטה שנייה חשובה בישיבה הזאת, זה הערכת מצב חירום. בואו נראה ככה. בתוקף סמכותה לפי סעיף 2 לחוק סמכויות מיוחדות, לאחר ששוכנעה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה, שוב אני חוזרת ואומרת, זה 13 ביוני, יש חולים ספורים, אפילו לא 63, 20 אולי. אז קיים סיכון ממשי, והממשלה מכריזה על מצב חירום בשל נגיף קורונה ל-60 יום עד 27 באוגוסט. בסדר? זה תאריך חשוב. בינתיים אנחנו נמצאים במצב חירום קורונה. מבחינה משפטית זה מה שהממשלה החדשה הכריזה בישיבה הראשונה שלה. היא הכריזה על מצב חירום, וככה היא רכשה לעצמה סמכות לקבל החלטות ולהתקין תקנות בלי אישור הכנסת, בלי אישור מוקדם של הכנסת. יש לכנסת איזושהי סמכות תוך שבועיים להביע דעתה, עמדתה לגבי תקנות, אבל התקנות גם מתקבלות לשבועיים, אז זה תמיד בא לאחר המעשה, ואין בדרך כלל לכנסת מה לעשות, כי התקנות נכנסות לתוקף מיד. אז עד 27 לאוגוסט, וזאת השאלה האם הממשלה תאריך את מצב החירום. עד עכשיו הממשלה העריכה את מצב החירום, לא משנה מה היו נתוני התחלואה, לא משנה העובדה ש5% חולים פה אף פעם לא היה, כאילו לא הגיעו לאיזשהו סף אפידמיולוגי שיש על מה לדבר. שוב, 5% זה כלל אצבע, זה שונה ממחלה למחלה, אבל לרוב מחלות זה תופס. ופה באמת היו תמיד חלקים של פרומיל, אז אין מה לדבר על אחוזים. ולדעתי, בכל זאת, דעת הציבור חשובה פה. כי ההחלטות שמתקבלות, החלטה להחזיר תו ירוק, החלטה להגביל את הילדים במנוחה של בחופשת קיץ. כל ההחלטות האלה הן החלטות כנראה שיכולות להיות שנויות במחלוקת. ורק עצם העובדה שיש פה סמכות מיידית של ממשלה, שהיא לא נתונה לפיקוח כלשהו, לפיקוח מוקדם כלשהו, זה מה שמאפשר קבלת החלטות כאלה. האם אנחנו רוצים שגם אחרי 27 באוגוסט, באוגוסט זה יימשך, האם אנחנו רוצים שבשנת הלימודים החדשה יהיו הגבלות חדשות על פעילות החינוך, האם אנחנו רוצים ששוב אוניברסיטאות יהיו סגורות, האם אנחנו רוצים שלמי קונצרטים יהיו סגורים, האם אנחנו רוצים שיופיע אולי כלל ששחקני תיאטרון יהיו חייבים לעטות מסכה במהלך הצגה. ואני חושבת כל אחד יכול להחליט לעצמו, וגם לחשוב האם הדברים האלה, האם הגבלות האלה הן באמת תורמות לבריאות הציבור. ובזה אני אסיים דיון בנושא. אז תו ירוק חזר, אני מקווה מאוד שהוא חזר לתקופה מאוד מאוד מוגבלת, ואחרי זה הוא לא יחזור לעולם, כי אין מקום לסגרגציה וקיפוח זכויות של אנשים.